טוב, שלום לכולם. אנחנו במאמרי הראייה. נלמד היום שיעור שהוא קשור גם ליום הכיפורים וגם לחג סוכות. בסדר? יהיה לנו הכנה, הכנת הנפש לתהליכים הגדולים שהולכים לעבור עלינו. אז עמוד 148, יש מאמר מאוד מאוד חשוב של הרב קוק, מאוד מחדש ומחדד, שנקרא הסוכה האחת. זה על פי הגמרא, המאמר הזה בנוי, גמרא בסוכה כ"ז עמוד ב', שנאמר בה על הפסוק כל האזרח וישראל ישבו בסוכות. זה גמרא אומרת, מלמד שכל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת. למה? כי כתוב כל האזרח וישראל ישבו בסוכות. אז אזרח כמו אדם אחד, יחד, נכון? ישבו בסוכות, מלמד שכל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת. אז אומר הרב קוק ככה, יש הפרש גדול בין תפיסת החיים שהיא באה על ידי כוח הדמיון של האדם היחידי או החברה הציבורית בכלל, לתפיסת החיים הבאה על ידי בהירות השכל, בשעה שהוא ניצול מפגעי הדמיון. אז רגע, לפני שאני ממשיך, הרב אומר דבר פה שזה ילווה אותנו כל המאמר. שונה מאוד איך אדם תופס את החיים, איך ציבור תופס את החיים, אם מה שמניע אותו זה כוח הדמיון או כוח השכל, בהירות השכל. הרב קורא פה לדמיון או לשכל הזך, שמתי הוא זך? כשהוא ניצול מפגעי הדמיון. אז למה? אנחנו תכף נבין. בסדר? אנחנו מדברים פה כל המאמר על הדמיון הרגיל, דמיון התחתון. כי יש גם דמיון שהוא לאלה לאלה, שהוא למעלה מן השכל, שהוא נקרא הדמיון העליון. זה הכוח שמשמש את הנביאים. ואנוכי חזון הרביתי, כתוב בנביא, וביד הנביאים אדמה. אז הדמיון העליון הוא למעלה מן השכל. השכל הוא נהיה תלמיד קטן של הדמיון אצל הנביא. אבל לא על הדמיון הזה אנחנו הולכים לדבר כל המאמר, אלא על הדמיון הפשוט. מה זה דמיון פשוט? דמיון התחתון. יש לכם ספר, מאמרי הראייה, אם לא אולי תשבו ביחד או משהו כזה. בסדר, תתקבצו חבורות חבורות. אולי, מה? אולי תעביר להם אחד ותשבו אתם ביחד. חשוב לשבת עם ספר, כי זה מבוסס על המאמר החשוב הזה. לא, אל תביא עוד, חבל, יש פה, בסדר, הנה, יש מספיק. קצת תצטופפו, דיבוק חברים, בסדר, לא, חבל, פספס. אז הדמיון הרגיל זה כוח שהוא, יש אותו לכל ילד. זה לא כוח עליון, כוח פשוט. ילד תביא לו 15 מקלות, הוא כבר בונה לונה פארק, נכון? הוא כבר, גם לחיות יש דמיון אגב. ככה הרמב״ם כותב במורה נבוכים. זה כוח גופני. הדמיון, ההגדרה שלו זה התפיסה החושית של המציאות. זאת אומרת, תפיסה שמה שאני תופס, מה שאני רואה. אז אני מתחבר אליו. מה שאני רואה, תפיסה גופנית, חושית. השכל הוא כבר במקום הרבה יותר עליון, ואנחנו נדבר על זה עכשיו. אז אומר הרב ככה, השכל, מפני שכשהוא עומד בבירורו, הרי הוא דן על כל הדברים כמו שהם, לא רק כמו שהדבר נתפס בציורו הפרטי של האדם, אלא הוא דן על עצמותם של הדברים, בין שום הפרש, בין אם הוא יכול להגיע למטרתו, להשיג באמת את הדברים כמו שהם, או שאינו יכול להגיע למטרתו זאת. אבל החפץ השכלי, ראו תמיד להגיע אל האמת ולהכיר את הדברים כמו שהם. אז הרב נותן לנו פה איזושהי מעין הגדרה, לא של השכל ממש, אלא התפיסה של השכל. התפיסה השכלית, אז היא דנה על הדברים כמו שהם, כלומר, מצד עצמם. מה זה שונה מהדמיון? הדמיון לא דנה על הדברים מצד עצמם, אלא איך שאני מתחבר אליהם. זאת אומרת, לא כל כך מעניין אותי מה האמת, אלא מעניין אותי זה מה החוויה שלי, איך אני זורם עם זה, איך אני מתחבר. ממילא זה כוח, התפיסה הדמיונית היא הרבה יותר פרטית. אז האדם הזה, אני לא מתחבר אליו, כי הוא, יש לו דעות, לא יודע. האדם הזה, אני גם לא מתחבר אליו, כי הוא שונה ממני מאוד. אני חי בתפיסה דמיונית, תפיסה חושית. אני לוקח מהמציאות מה שמתאים לנגזרת הצרה שלי, מה שחוויה נפשית הנעימה שלי, הטובה שלי. השכל הוא לא ככה. הוא דן על הדברים כמו שהם, לא רק איפה אני במקום הפרטי שלי, אלא האדם הזה הוא שונה ממני, אבל יש לו תפקיד חשוב במציאות. אני מעריך את התפקיד שלו, אז מה אם הוא שונה ממני, אז מה? מה, כולם צריכים להיות כמוני? מבינים, זה כבר תפיסה שיצא מהמקום הפרטי שלי. אני רואה את המקום שלו, אני רואה את את עצמות הדברים, גם מצד ההשגה. אני לא חווה, אני אגיד, אתן לכם את זה בתוך הלימוד. בתוך הלימוד אני רואה את זה הרבה פעמים. אצל, כשאני יושב לפעמים תלמידים, אני רואה שהם קוראים פסקה, והם בעצם לומדים אותה בצורה מאוד אסוציאטיבית. מאוד, כאילו, זה מזכיר לי, וואי, זה בדיוק מזכיר לי פעם שהייתי ב... עזוב רגע מה זה מזכיר לך, בוא רגע, חכה, הרב קוק אומר פה משהו, עזוב רגע רק את החוויה שלך, עזוב רגע את האסוציאציה שלך. לפעמים, הוא נתפס, אני, ככה אני הבנתי את הפסקה. אני אומר לו, בסדר, אבל אתה יודע, יש דרך מסורתית להבין את הפסקה הזאת, יש עוד פסקאות שמרחיבות אותה, לא, לא, כאילו, זה, אני מתחבר יותר ל... נראה לי שהוא נתפס על זה, או שהוא מוכן לשמוע גם אותך, אבל הוא דווקא מתחבר לאיך שהוא הבין, אבל לאיך שהוא הבין זה לפעמים מאוד מצומצם. זה בכלל לא הנקודה פה, זה לימוד שהוא... הנקודה של האסוציאציות פה היא מאוד מאוד חזקה. תשימו לב, אני מקווה שאני לא שובר לאף אחד פה את הכלים, כן, אבל תשימו לב שאתם לומדים לפעמים מישהו, אז הוא במקום הזה שהוא כל הזמן חווה את החוויה שלו, כל הזמן מספר סיפורים בעצם על עצמו, ומה אצלו זה מזכיר. הוא מוצא את עצמו בתוך הפסקה, והוא לא כל כך מתאמץ להבין מה הפסקה אומרת, מה הנקודה פה, מה השכל הוא מברר, הוא מנסה להבין את הדברים מצד עצמם. לפעמים לשכל לא כל כך משנה, הרב אומר, באין שום מפרש אם הוא יכול להגיע למטרתו, להשיג באמת את הדברים כמו שהם, או שאינו יכול להגיע למטרתו זאת. כלומר, גם אם אני לא יבין עד הסוף, אבל לפחות אני מנסה להבין מה שאני מנסה להבין. אני מנסה להעמיק, מנסה שיהיה לי איזה פה איזה משנה סדורה, איזה משהו בהיר, איזה רעיון מובנה. גם לא עד הסוף אני... הדמיון הוא לא ככה, הוא יכול לקחת... להתחבר רק למה שהוא מתחבר. לכן לפעמים אנשים רצים ללמוד דברים שהם מתחברים אליהם. תשימו לב לזה גם. הם יחפשו את הספרים שיותר כאילו נוגעים במקום שהם עכשיו נמצאים בו. נכון, יש עניין כזה שאין אדם למד ממקום שליבו חפץ. קודם כל תהיה מחובר, שתהיה... שתאהב את הלימוד, מזה זה מה שיגדל אותך. ללמוד במקום שהאדם הוא לא חפץ, זה לא נעים לו, זה באמת... אין עניין להתעקש על זה לאורך זמן, אם זה בסופו של דבר רק ירחיק אותו מהלימוד. אבל בוא נגיד שתלמיד חכם הוא גדל, הוא מתברר, אז בדרך גם הוא נמצא הסוגיות שלאו דווקא עכשיו זה... זה לימוד תורה, מה? ללמוד עכשיו תערות וקודשים, ללמוד זבחים, זה קשור עכשיו אל העולם שלי? לא. אבל זה לא לימוד תורה, לימוד. זה חשוב, חשוב מאוד. לכן, העניין הזה של אדם לומד אלא במקום שלי בו חפץ, ודאי שהוא נכון, אבל צריך גם לדעת שלפעמים אתה לומד גם ככה. אתה מבין, ככל שאדם השכל שלו יותר רחב, יותר זך, הוא יותר תופס את המציאות בצורה השכלית, הוא יכול ללמוד מסכתות וסוגיות שהן מעבר לעולם הפרטי שלו. לפעמים אדם שהוא שקוע עדיין בעולם של דמיון, הוא מחפש מאוד את החוויה הפרטית שלו. לפעמים אפילו תגיד לו סתם, אפילו פסקה של הרב קוק. אבל שעוסקת בתורת הכלל, הוא אומר, לא יודע, אני מחפש יותר את המקום הזה של עבודת הנפש. אבל זה לא לגדלותו בהכרח. זה... רגע, שאדם שהוא לומד פסקאות על הכלל, הוא לא מחפש את המקום של עבודת הנפש, גם מחפש אותם, רק הוא יכול להרחיב את המבט עוד יותר, ולעסוק גם בדברים שאליו דווקא עכשיו מחוברים עליו. אתה יכול להאשים את האדם הזה שלא מתחבר? לא בהכרח. אבל לא בהכרח, בסדר, זה המקום שלו. אתה לא מפגיז אותו, לא כל בעל תשובה שבא לפה בשבוע הראשון, אתה מלמד אותו את כל ספר אורות, נכון? או את כל מסכת זבחים. בסדר? אבל אתה לא, אתה חנוך לנער על פי דרכו, נכון? אתה עוזר לאדם במקום שהוא נמצא, זה הדרך שלו, זה ירמם אותו. אבל אני רק בא לסמן מאיפה זה מגיע. בסדר? המקום הזה שאני יכול, מה שאני לא מתחבר אז הוא כאילו מחוץ לעולם המושגים שלי, מאיפה זה בא, אנחנו תכף נראה מאיפה זה בא. בסדר? אבל אני רק ככה מנסה להתאים אתכם את היחס בין השכל ובין הדמיון. בהקשר הזה השכל הוא הרבה יותר עליון. הוא סוגל להתעסק בדברים כלליים, דברים שלאו דווקא נוגעים אליי, אני מברר אותם בצורה של מה האמת פה, מה העומק האלוהי פה, מה הסדר הפנימי של המציאות, השורשי. לאו דווקא אם זה נוגע עכשיו אל החיים שלי. כשעוסקים בתורת הסוד, יש הרבה הרבה דברים שלא נוגעים אליהם. איפה זה? דברים? בכל זאת. בסדר? ובגמרה כל שכן. הרבה דברים. אז מה? אז הוא אומר פה ככה. אז החפץ השכלי, אמרנו, הרי הוא תמיד להגיע אל האמת ולהכיר את הדברים כמו שהם. זה מה שהשכל מבקש. הוא מבקש להבין את הסדר הפנימי. מה שאין כן החפץ הדמיוני. הדמיון, אין לו שום נטייה כלל להגיע להשגתם של הדברים בבירורם. אלא הוא משתוקק לצייר דברים כפי מה שהם ניתנים להצטייר בחוג המצייר הפרטי. הוא לא מבקש לברר את האמת. הוא מבקש כאילו... בוא נראה איך זה משפיע עליי, איך אני פוגש את הדברים. זה שפה אחרת. בתוך הפוסט-מודרניזם הזה, התרבותי שאנחנו עטופים בו, לדאבוננו, השפה הזאת היא מאוד חיה. כאילו, התרבות המערב היא ספוגה הרי מכוח המדמה, נכון? הרב כותב באורות, שתרבות המערב היא בנויה על כוח המדמה. כל התרבות הזמנית היא בנויה על כוח המדמה. אז אני לא מבקש לברר את האמת, אני חייב... הסרט הוא מלא אקשן, הוא מלא מליב, כן? יופי. לא מבקש להבין את הדברים בבירורם, הוא משתקק לצייר דברים כפי מה שהם נתנים לצייר, בחוג גם צייר הפרטי האסור בדמיונו. זה סוג של מאסר. היום זה חדר אפילו, זה חודר מאוד למשרד החינוך. כבר לא מלמדים תנ"ך, אתה יודע, אתה יושב עם תנ"ך ו... מעביר פרקים ופרשנים, הכל צריך להיות חזותי, צריך שיהיה איזה מקרן בכיתה ומצגת וסרט ולהביא איזה קטע מהיוטיוב ומה זה אומר לכם ואיך זה קשור לספר יחזקאל וכל מיני דברים ש... מערכות שלמות שבעצם בורחות מהשכל, יש בריחה מהשכל אל המקום הזה החזותי, החווייתי, הזורם, המתחבר. אז ובשביל כך, בשביל זה נכתב המאמר הזה, בשביל כך, כל זמן שאדם הוא קשור בחבלי הדמיון בחייו, הרי תפיסתו המחשבתית היא רק תפיסה פרטית, וזה גורם שאי אפשר כלל שיתלכדו הדעות והתאגדו באגד אחד, כל זמן שבני אדם אינם מסורים לחיים הדמיוניים שלהם. כלומר, כל עוד אנשים הם במאסר הדמיון, אי אפשר שיתלכדו הדעות, הרב אומר. מה זאת אומרת? למה שיתלכדו הדעות? כי אני ואתה חושבים מה שאנחנו חושבים, אבל אנחנו מדברים, אנחנו מבררים, וואלה, שכנעת אותי. אני מוכן לצאת מהמקום שאני, אם האמת איתך, אני קדימה. אני מוכן לברר, אני מוכן לשמוע, אני פתוח. אבל אם אני מקום של דמיון, לא מתחבר אליך בכלל, כי תראה איך אתה נראה, אתה למדת בטכניון ואתה נראה כמו איזה פעיל ימין קיצוני, ולמה זה לא זורם עם זה בכלל, זה מרחיק אותי, רק, אתם מבינים מה אני אומר? אז אני אסור בדמיון שלי, אני יש לי דעות קדומות, יש לי, אני לא מבקש לברר את האמת, אני מרגיש, אני חש, אתם שמים לאוצר ביטויים שלי, אני מרגיש, הדמיון והרגש הם חברים, חבל הזמן, הם ביחד, הם פועלים ביחד, אני מרגיש שזה לא, שאין לי מה לקבל ממך, אתה, אני יש לי את העולם שלי, את המערכת מושגים שלי, את הבילויים שלי, את החוויות שלי, את ההבנות שלי, את מה שגדלתי עליו, וזה, אני לא מבקש לברר את האמת. אני לא מכבד את השכל, אבל אני לא מבקש לברר את האמת, אני מבקש לזרום עם החיים, ליהנות, אני מבקש לקחת מהחיים מה שאני מבין, כאילו, יש לי את העולם שלי, אני לא פתוח עכשיו לגדול, אני לא פתוח עכשיו לשמוע, לברר, אני אסור בחבלי הדמיון. לכן אי אפשר שהדעות יתלכדו, כי אני לא מקשיב לך. אחד הקשיים הכי גדולים של מחנך, אני מדבר בעולם של בית המדרש, אחד הקשיים הכי גדולים זה אדם שאסור בחבלי הדמיון שלו להעיר לו שם מאור שכלי, כי לא תמיד הוא רוצה לצאת משם. ולפעמים הוא מבין את כל המושגים במקום המצומצם הזה, החווייתי שלו, והוא אומר על השיעור הזה, לא יודע, כאילו לא מתחבר אליו בכלל, כאילו אני הולך ללמוד קצת רבי נחמן, אני יודע מה, אני יותר זורם, אני יותר חווייתי, זה. אבל תשמע, יש פה, אתה יודע, זה דברים פה, לא יודע, יכול להיות שזה דברים, אבל אני לא, זה, אי אפשר שיתלכדו הדעות. מתי הדעות מתלכדות? מתוך בירור, מתוך עיון, מתוך ויכוח, מתוך הקשבה. אבל אם אני, יש לי כזה, הייתי חירניק, אז הייתי נהג נגמש, זה היה חלק מהבחיר להיות, חלק מהפקלים שלי, כן. אז אתה רואה את החיים מתוך מין שרה כזאת, איך קוראים לזה? פריזמה, איך קוראים לזה? פריסקופ, אתה רואה ככה. אתה לא רואה מה מאחוריך, מה למעלה, מה זה. אז יש אדם רואה את החיים מתוך פריסקופ בלילה. בלילה בכלל אתה לא רואה, זה כאילו לנסוע על עיוור, אתה יודע, כשהייתי נהג נגמש, הייתי פשוט סומך על המפקד, כי בכלל אתה לא רואה. אז הייתי לפעמים כאילו יושב ככה, באמת, זה לא, כי גם ככה לא רואים כלום, אז מה זה משנה? אז יש אדם שהוא גם ככה, הוא סומך על אוטוריטות כאלה, כן? על כל מיני אומנים שאומרים לו מה לחשוב, על כל מיני פרופסורים באקדמיה, על כל מיני עיתונאים, כל מיני מין מערכת תרבותית שאין מטווה לו את התלם, והוא לא, הוא לא מבקש לברר. בוא נגיד שכשאדם הוא שכלי, כל דבר מעניין אותו בהכרח. זאת אומרת, כשאדם הוא במקום הזה של השכלי, הוא לא קונה לוקשים. הוא לא בולע את הצפרדעים התרבותיים שמאכילים אותו בקלות. הוא מפקפק בהם. שהרבה אנשים פתאום אתה רואה בקע מן הביצה, חזר בתשובה, כן? הוא נהיה עכשיו, היה ראש, אני יודע מה, העורך של עיתון הארץ, ופתאום נהיה איזה משהו, איזה פעיל למען יהודה ושומרון נלהב. ומה שמעניין בכל הדברים האלה, זה לקרוא על החוויה הנפשית שהם עברו. הוא אומר, פשוט הכילו אותי כל מיני דברים, זה הטלם שכולם הולכים, ואסור לך לחשוב אחרת, וגם לא כל כך חושבים. לא כל כך חושבים. כמו שכתוב, הארץ עיתון לאנשים חושבים, נכון? השאלה רק מה... השאלה רק מה הם חושבים, כן, זה היה. אבל לאו דווקא בעולם הזה, זה הרבה יותר רחב. אני סתם אתן את זה בתור דוגמאות. זה מין כזה זרימה. גם בתוך בית המדרש, כן. 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 אז בוא תברר, מה אתה? בוא תברר.
אבל מה זה
שיהיה פנים לתורה? זה מה שאומרים, רגע, אתה אומר, אתה אומר זה דעה תורנית, אז הוא אומר לא, אבל לא משנה, מה אתה חולק על הרב? לא משנה, על הרב זה. עזוב רגע את הרב זה, בוא תחשוב אתה, תעזוב. כי יש רב אחר לא פחות גדול מהרב שאתה נתלה בו שאומר בדיוק הפוך. אז בוא רגע, בוא נשב, נלמד, נראה, נקרא מה הוא אומר, מה הוא אומר, נברר. אם אתה רוצה בסוף להישאר מקובע בדעה שלך על הכיפק, באמת, אבל לפחות תבוא ממקום שביררת, שהעמקת, הדבר הזה תוקע המון מערכות. לפעמים אין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים לרוץ לברר את כל הסוגיות בבת אחת. אז אתה אומר, כן, טוב, הרב אבינר אומר ככה, אני סומך עליו, בסדר גמור. בסדר. אבל בשלב בחיים כן תנסה לברר, להעמיק למה הוא אומר ככה, מה הסברה שלו, מה... כן. מה שכתוב, 70 פנים לתורה, זה... שחכמי ישראל שהם ודאי הם בעולם של השכל ולא של הדמיון, יש להם בכל זאת גם נפש שונה. ובא משורש הנשמה שלהם, שהם לפעמים דורשים את הדברים בצורה אחרת, או הקדוש ברוך הוא מאיר להם את הפרשנות בצורה אחרת, כי לפי הזכות של האדם, התורה מגלה לו את עצמה. בסדר? אז הוא, בגלל הגבורה שלו, הוא זכה להביא את הפירוש הזה לעולם. בסדר, אבל זה בתוך העולם של השכל. אוקיי, בסדר? יש עוד שאלות? כן.
אדם שכן לומד דרך הדמיון.
כן.
האם הוא יכול להמשיך להיות עובד השכל כל החיים, או
שמתישהו
זה לא
יעבוד
כל
החיים? הוא יכול לעבוד ככה כל החיים. אבל... יכול להיות שהוא יהיה כאילו נגיד מחובר רק לחסידות שלו, וחסידות אחרת הוא לא מוכן ללמוד, לא מוכן לשמוע, אני רק עם אנש ואנש ואנש, בסדר? ומשהו פה חבל, אתה יודע, סוגר, כמו שרועי אמר, זה גם נמצא בתוך בית המדרש. אנחנו, העולם של הדמיון הוא סוגר אותנו, ואז הדעות לא יכולות להתלכד. זה דבר שהוא מאוד מאוד בעייתי. היום תיאורטית, יכול להיות סנהדרין. יכולה להיות כבר סנהדרין, אתם יודעים את זה? אנחנו יכולים להקים סנהדרין, אנחנו לא מצליחים להתלכד. מדוע שלא כל חכמי ישראל הגדולים יתלכדו לאיזה אגודה אחת, ויתנו הדרכה תורנית ברורה, אחידה, לכל הזרמים. למה שזה לא יקרה? מה? אבל למה? מה? היה ניסיון, נכון? היה ניסיון, ומי שהיה בפנים הוא שמח מזה, ומי שהיה בחוץ אז לגלג על זה. אז משהו לא צלח. מה? זה הרבה סביב המקום הזה גם של... אני לא מסוגל להתחבר לזרם הזה, ואני לא מסוגל להתחבר לזרם הזה, זה... אבל ראויים כל ישראל יישב בסוכה אחת, אנחנו אומרים. זה השורש של המאמר הזה. אז איך הם יישבו בסוכה אחת? איך? הרי הוא לא מאנש, נכון? אז מה נעשה? אז בואו נמשיך טיפה. אז הוא אומר, לא, נחלק את הסוכה, טוב, זה גם סוג של פתרון. אז אומר, כי רק תפיסת החיים השכלית, מפני שהיא לפחות שואפת להכרת הדברים כמו שהם, עומדים מחוץ למעמד הפרטי של המצייר ויחידותו, הכרה זו עלולה היא לקשר קשר של אחדות בין אישים שונים ובין חבורות שונות, מפני שהבהירות השכלית, שהיא תפיסת חיים כוללת, המאחדת את הפרטים, היא מאחדתם. כלומר, התפיסה השכלית, היא יכולה לאחד אנשים. תפיסה הדמיונית היא גורמת לפירוד. לאו אני לא מתחבר, לדעה הזאת אני לא סובל, את האלה אני בכלל כאילו לא מבין אותן, מחוץ לעולם שלי. התפיסה השכלית היא אומרת, יש פה משהו משותף שמאחד אותנו, יש לנו נשמה אחת שמאחד אותנו, יש לנו תורה אחת שמאחד אותנו, יש לנו מטרה אלוהית שמאגדת אותנו. אז בואו נשים את כל ההבדלים האלה רגע בצד, אבל אם אני לא חי בעולם, במקום השכלי הזה, אז אני אתפס דווקא, אמרתי לכם שהדמיון זה תפיסה חושית, אני אתפס בחוש שאני מאוד שונה ממנו, מאוד. עכשיו ממש בשכל אני תופס דווקא שאנחנו מאוד, יש משהו שמאוד מאחד בינינו. יש לנו מטרה אלוהית אחת, מגמה אלוהית אחת, יש לנו נשמה אחת. אבל זה שייך אל השכל, אני צריך מבט מופשט בשביל להחזיק את החשבון הזה, בשביל להסתכל על הנשמה של השני ולא להתאפס על הלבוש שלו או על הדעות שלו. אני צריך להיות במקום מופשט, שכל מופשט. אז אני ממשיך. כל חטאות האדם, עכשיו הרב הוא נותן לזה שורש. עד עכשיו ביררנו את שני הכוחות הללו עם כל מיני דוגמאות. כל חטאות האדם שהן נמשכות מפני התגבורת של הגסות החומרית על העדינות הנשמתית, הן גורמות שברוחו של האדם מתגברת תפיסת החיים הדמיונית, שהיא בטבעה פרטית, ובשביל כך אי אפשר כלל שיבואו אנשים לידי אחדות מוחלטה בדעותיהם ורגשות חייהם העצמיים, כל זמן שכוח הדמיון הבא מתוך ההשפעה הרוחנית הירודה, אז עולפת על הרוח מצד הכוח החומרי שבאדם, הוא השולט על, על מערכת של החיים היחידיים והציבוריים. כלומר, מה הוא אומר? הוא אומר ככה. מה מביא את האדם למבט הדמיוני, לתפיסה הדמיונית? זה תגבורת הגסות החומרית. כלומר, החטא מביא את האדם למקום יותר נמוך, ובמקום היותר נמוך יש את התפיסה הגופנית, הדמיונית. ככל שאדם הוא במקום יותר נמוך, התפיסה שלו היא יותר גופנית, כלומר יותר דמיונית, יותר פרטית. ככל שהאדם הוא יותר מנוקה מן החטא, אז הוא יותר מתעלה למקום שכלי, למקום זך, למקום שהוא מכליל. אבל ככל שהוא, כל זמן שיש השפעה רוחנית ירודה, יש תרבות המערב, יש ההבסה של פוסט-מודרניזם בכל המערכות, אז מה שנשאר לנו זה דמיון, וזה ממילא גורם לפירוד, גורם למריבות, גורם למריבות במרחב הציבורי, למלחמות. ועל כן, כל זמן שהאבונות מקשרים את החיים בחבליהם, אי אפשר לקוות לשיווי הדעות בדעות ולאחדות של שלום. תראו, זה משפט מאוד מאוד חשוב. כל עוד יש חטאים, אתה לא יכול לצפות להתאחדות, להתאגדות. החטא הוא מעביב את המבט, הוא מאפיל על המבט, הוא מושך את האדם למקום הפרטי שלו. אז אני שונא טעם, כי הם חושבים הפוך כמוני. אז יש לך בעיה. אני לא רואה שיש לי בעיה. אתה לא רואה שיש לך בעיה, זה בעיה כפולה. זה הסתרה שבתוך הסתרה. כי אם היית יודע שיש לך בעיה, היית מנסה לפחות לתקן, היית מתעלה למקום שהוא לא... היית אוהב את כולם, הייתה לך אהבת ישראל. אבל הוא חושב הפוך כמוני. בסדר? אז מה? אז הוא טועה. אז צריך לסנוע אותו? אז הוא חושב הפוך כמוך. אז תתעלה. אז תראה את הנשמה שלו, תראה שהוא אח שלך, תראה שזה שהוא חושב הפוך ממך, זה חלק גם מהעבודה שלך לאהוב אותו, עבודה שכלית שלך, עבודה רוחנית שלך, כן? טיפה יותר חזק. כן. נכון. כן. אני מסכים לחלוטין. אתה חייב בתור מלמד להבין את המקום של התלמיד ולדבר אליו במקום שלו. אבל אנחנו עכשיו במאמר שהוא יותר מסתכל על דברים במעוף הציפור, והרב פה אומר, הסיבה שבכלל אדם הוא אסור בדמיון שלו, הוא כבול בדמיון שלו, זה בגלל החטאים. וזה מה שגורם לפירוד. כי הרי הוא מתחבר אל החיים רק במקום שהוא מתחבר אליהם, הוא לא מחפש לברר את האמת. הוא לא מחפש מה רצון השם, הוא מחפש מה החוויה שלי, איפה לי זה זורם ומתוק. ואז אני שונא את האם, אני שונא את ההוא. אני לא מתחבר אליו, לא יכול לסבול את הדעות שלו, לא מנסה גם להבין מה הוא אומר, כי הוא נראה כל כך שונה ממני, לבוש אחרת, וזה מקום מאוד צר. ולכן אי אפשר לקוות לשיווי בדעות ולאחדות של שלום. אבל אחרי, עכשיו תשימו לב, אז איך כל ישראל ישבו בסוכות, בסוכה אחת? אבל אחרי אשר אור התשובה הופיע בעולמנו, על ידי קדושת יום הקדוש יום הכיפורים, וכל ישראל נתהרו מחלאת החטאת, אז התואר הנשמתי מתגבר בקרבנו, ובמקום הדמיון המתאה יבוא השכל הטהור הגנוז במעמקי נשמתנו, להאיר את אופק חיינו, וקרני הוד מאורה של תורה מגרשים את צללי הדמיון המתאה מקרב נפשנו. זאת אומרת, מה שקורה ביום כיפור, שאדם עובד את העבודה של התשובה, עובד באמת להתוודות ולתקן ולחפש איפה הוא משפר ולוקח על עצמו ומתחרט על מה שהיה ומתקן מכאן ולאבא. ואשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? מי זה מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. הקדוש ברוך הוא מתאר אותנו. באמת, אחרי יום הכיפורים אדם מרגיש בן אדם אחר. אם הוא עבד עבודה אמיתית, הוא מרגיש לגמרי כאילו... אני תמיד מרגיש כמו אחרי רחיצת מכוניות, אבל שכל העולם נראה כאילו, כל העולם נכנס לתוך רחיצת מכוניות, הכל מאיר, פתאום אני רואה, זה ככה, יום הכיפורים הוא, אז בעצם אדם, הוא עובר בגלל אמרנו שהחטא הוא מפיל את האדם למקום דמיוני, וביום הכיפורים יש תהליך של טהרה, ונקטרים מכל חטא, ואז אדם הוא מסוגל לאחוז את החשבון השכלי, את החשבון הרוחני, את החשבון המאחד. והוא רואה בעצם, עזוב, אנחנו אחים, אנחנו נשמה אחת, אנחנו איברים של אותה נשמה, שנשמת האומה. למה לא הרגשת ככה לפני שבועיים? כי אדם הוא, והוא באמת לא הרגיש ככה, לפני שבועיים היה מלא קפדנות ושנאה, כן? ופתאום לא. למה? כי הוא במקום אחר. אור התשובה הוא בגלל שכל ישראל נתארו מחילת החטאת, ולתואר הנשמתי מתגבר, ואז יבוא השכל הטהור, להאיר את אופק חיינו, ומסלק את צללי הדמיון המתאה. אז כאשר בא אחר כך החג הקדוש, חג הסוכות, ההולך ובא עלינו לטובה, איננו כבר מתקשרים לבוא, לידי טהרת השכל המאיר עלינו, לידי תפיסת החיים העצמיים, השופים ממקור האמת המוחלטת עלינו, וידי זה יכולות הן הדעות המופרדות, על ידי צללי המחשכים של הדמיון, להיות הולכות ומתאחדות, ותחת המאפל של הפירודים והמסתמות, והשנאה, ריבי המפלגות והסכסוכים האישיים, המשחיתים בנו כל חלקה טובה, ברוח ובחומר יבוא האור הטהור, הנאצל על קדושתה של הסוכה, ומגרש מאיתנו את צללי הבלהות של הדמיונות המתאים. אתם מבינים? לא סתם חז"ל אמרו, ושמחת בחגיך. מה זה שמחת בחגיך? שזה נאמר בתורה, כן? זה פסוק מהתורה. אבל חגיך בפשטות זה חג סוכות. זה החג של השמחה, שמחת בית השואבה. למה דווקא סוכות? כי זה בא יום אחרי יום הכיפורים, בא מיד אחרי יום הכיפורים, זה אחד הסיבות. אז אפשר לחוש מה זה שמחה אמיתית של נקיות, של התחלה חדשה, של דבקות בהשם, של אחדות, של יציאה מהמקום הפרטי, הדמיוני, הלא מתחבר, המקפיד, במקום של אוהב, מתחבר, מאמין בשני, רואה את הנשמה שלו. כל ישראל יכולים לשבת בסוכה אחת, כי באמת רב המחבר על המפריד. ומה יש לנו עכשיו להתעסק עם המפריד? מסוגל להתחבר אליך גם אם אתה חושב אחרת ממני. זה... במקום שלו. זה מאוד יפה, לפעמים יש במאה שערים שמחת בית השבע. יש שם משהו יפה, שאתה יכול ללכת לכל חסידות, לרקוד איתה, זה כנס שם, מערכים מאוד יפה. מאוד יפה, כן. ומביאים בחג סוכות נשים מתארחי, אחד שני, בסוכה, לא משנה איפה הוא נמצא, ברמה הרוחנית, ברמה הזה, לא משנה, כל, כן. יש משהו ש... ש... מאפשר לנו להתאחד, מאפשר לנו לאחוז, בעצם מה מאחד את עם ישראל? הנשמה, נכון? התורה, התורה שלנו היא תורה אחת, גם בית המקדש אגב, זה מקום אחד, תל פיות, תל שכל פיות פונים אליו. יש לנו כל מיני נקודה אחת שאנחנו מפנים את המבט אליה, את העבודה אליה. הכל סביב כמובן אחדות השם. אחרי יום הכיפורים זה הרבה יותר מורגש. זה הנקודה. לכן זה מאפשר להתאחד, הדעות מתאחדות, האהבה היא גדלה, ואור תורה, וזוהר יראת שמיים באהבת אמת, מבקשים את האמת, לא את המקום הצר שלי שאני, חוויה שלי, הוא נראה לי הכי זורם, אלא זוהר יראת שמיים באהבת אמת, הולך ומתפשט על כל מהותנו, לאחד על ידם את הרעיונות למיניהם, ואז הרינו מתעלים ומגיעים לקראת האחדות השלמה, הראויה להיות מופיעה באור קדושתה על כל פזורי ישראל כולם, וכל ישראל נעשים ראויים לשב בסוכה אחת. בסדר? אז הרעיון ברור. יש שאלות, טענות, מענות, קושיות. בסדר? ברור? זה רעיון מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד משמעותי, וזה במיוחד בדור שאנחנו נמצאים, זה כבר בדור של הרב, אבל שהוא אומר שכל התרבות הזמנית בנויה על כוח המדמה, זוהי מורשת גורלם של עמי העמים האליליים, כן? מורשת גורלם האלילי של וכולי, מה שהרב כותב באורות, אורות התחייה. אז בדור שלנו כוח המדמה הוא הכי דומיננטי. בעצם, אם תשימו לב, את מי מראיינים? את הרב? מראיינים את הכדורגלן, נכון? את השחקן קולנוע, את המנחה טלוויזיה, את הדוגמנית. הם החשובים. כאילו, הכל מה אני מתחבר בחוש, מה, מי ראה לך חשוב? ואיפה אנשי השכל? פקולטה לפילוסופיה בכלל אפשר לסגור אותה באקדמיות, אף אחד כמעט לא הולך. אפשר לספור אותם על שתי ידיים, את הרשומים שם, כי אף אחד לא מעניין אותו. הפקולטה לקולנוע מפוצצת, מפוצצת, אין מקום כבר ל... טוב, זה גם קשור לזה, שהרב כותב את זה, שבדור שהרב כותב את זה, שגם אנשי ה... גם החכמים הם בעצם הם משועבדים, נותנים את חילם כאילו לכוח המדמה. הם גם הופכים להיות שרתים של התרבות והכל הולך למקום כזה. ובעקבית עד המשיך, אז אחד ההסברים של עירי חטי מאסו, כן? ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. כאילו לא מעניין מה האמת, מעניין מה אני מתחבר, מה החוויה. יש סמים בכל מקום, יש חוויות, יש סרטים, יש כדורגל, מספיק, נכון? מה משנה מה האמת? אני לא מתחבר לזה. אז בדור שלנו המאמר הזה הוא עוד יותר חד. זה הכל בא מהנפילה של החטא, גם הירידה אל המקום הזה, כי אדם שהוא זך והוא נקי מחטא, הוא לא יכול לסבול את הדברים האלה. כאילו, כדורגל, מה יש בכלל, כאילו, למה... מה העניין? גם גם, לא יודע, הרבה מהמעניין של התרבות, בן אדם, הוא אומר, מה לי ולזה? כאילו, מה אני צריך את זה? זה לא נותן לי כלום. השירים האלה לא... אין בהם חוכמה. אין בהם... עכשיו הוא מספר מה הוא עבר עם החברה שלו, יזבה אותו, תחזרי אליו, כאילו, מה לי ולחיים האלה? אנשים עומדים, כאילו, צועקים, נכון? והופעות, עשרות אלפים, מוכנים להוציא הרבה כסף, לראות את האומן הזה שמספר על החברה שלו, עם ה... הוא עם הגיטרה ככה, נכון? והקעקועי, וזה, ו... מה העניין פה? זה הכל בא... אדם שהוא במקום נקי, מבחינה מוסרית, הוא לא מבין מה קורה. למה אנשים צורכים את הדברים האלה? מה... למה אתה משלם על זה בכלל כסף? זה סבל, מה אתה נהנה לסבול? הוא אומר, לא, זה לא סבל, אני נהנה מזה. אבל איך אתה נהנה מזה? הוא יכול להבין איך הוא נהנה מזה, אבל... בסדר, הבנתם את הדוגמאות. בסדר? אז המקום הזה של הנקיות של הנפש, הוא מה שמאפשר את המקום הזך, המקום הרוחני, המקום המופשט, ומלא את אהבת ישראל, את האחדות בדעות, לראות את המאחד, לראות את הרוחני. ואז כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, מלמד שכל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת. שיהיה חתימה טובה וחג סוכות שמח, היא כבר לא נתראה דעת. מוזמנים כולם לשמחת תורה בישיבה, מאוד יפה פה שמחת תורה.